בשביל הזוגיות. נוגה ואריאל תמיר מארחים ומדברים על מין טימיות. מיניות וזוגיות בגובה העיניים. שמתי לב שתמיד אתה מתחיל, אז בואו רגע.
אז בואו נתחיל להיפך, כן.
כאילו לא התחלנו, ושלום אריאל.
היי, שלום נוגה, מה אתה עושה פה?
מה אתה עושה פה? אבל תן לי רגע, אני רוצה להסתכל על המוח שלך רגע.
אין הרבה.
איזה יופי, כמה אני רואה מערכות שם. בדיוק בשביל להבין את המוח שלך, הזמנו פה אורח שחיכינו, איזה כיף. אז שלום רב, מה שלומך?
מצוין.
עמוס גדליהו, שומע אותנו?
כן, כן.
שלום רב עמוס.
שלום, ברוך הבא. ואנחנו נציג שאנחנו נכיר את עמוס. אז דוקטור עמוס גדליהו הוא מומחה לנוירוסוקסולוגיה, הוא עוסק בחקר המוח 20 שנה במכון ויצמן, ב-UCLA ובאוניברסיטת תל אביב. הוא כיום מלמד נוירוביולוגיה בסיסית במכללת תל חי, ומלמד ביוסקסולוגיה בתוכנית הכשרת מטפלים לטיפול מיני בבית חולים שיבא, מרכז שסק זה נקרא.
נכון.
כותב בלוג בנושא מוח ומיניות, שכבר רק ראינו את זה, כבר עפנו על זה. מעביר קורס שנקרא מין מוח שכזה, שתכף נראה אם לכולנו יש את אותו מוח. קורס לאנשי מקצוע שפתוח גם לקהל הרחב, שזה בכלל וואו. אז שיהיה לנו בכיף.
אז שלום עמוס, מה שלומך?
בסדר גמור, מצוין, כיף להיות אצלכם.
מעולה. אז קודם כל, מה זה המושג הזה, נוירוסקסולוגיה?
הרעיון זה מדעי המוח של המיניות, זה בעצם מה שזה אומר. נוירוסיינס זה התחום של חקר המוח, וכאן זה חקר המוח מבחינת המיניות. כשמיניות, אני מדבר על מיניות במובן הרחב שלה, לא רק על יחסי מין, מיניות זה הכל, זה אהבה, זה עונג, כאב, שברון לב, תשוקה, יש המון מופעים, המון דברים שקשורים למיניות בחיים שלנו, יחסים, זוגיות, עושר, המון, המון דברים נכנסים בתוכו. ופשוט אנחנו לא...
שאלה סקרנית חטטנית, אנחנו לא מכירים הרבה חוקרי מוח שמסתכלים על החיבור הזה בין מיניות למוח, אני חושב שזה מאוד ייחודי, אני לא יודע אם יש עוד כמוך בישראל וכמה יש בעולם בכלל. איך התגלגלת לזה ברמה האישית?
אתה רגיל ששואלים אותנו את זה.
כן, זהו, זה מעניין, כי אני קודם עבדתי במהלך הקריירה המדעית שלי, עבדתי על מגוון נושאים, על התפתחות המוח, על זיכרון, על אוטיזם ודמנציה, כל תחום שחקרתי היה מרתק, ו... כל פעם שהייתי מדבר על מה שאני עושה, פשוט דיברתי, אף פעם לא שאלו אותי, איך הגעת דווקא לעסוק בדמנציה, או למה אתה עובד דווקא למידה? מאז שאני בתחום של חקר המערכת ההפעלה המינית שלנו, תמיד שואלים אותי, איך הגעת לזה? כאילו, אנשים כבר בראש מריצים כל מיני תסריטים, בטח היית מכור לפורנו, בטח אתה, יש לך איזה בג במיניות שלך, מה בדיוק הבעיה שלך שהביאה אותך לזה? אז כן, אז אני, יש לי את הבעיות שלי, כמו לכל אחד, אני לא פתרתי את ה... לא הכל אצלי פתור, לא הכל אצלי מושלם, יש לי כמובן גם בעיות ביחסים שלי, גם כמו לכל אחד, אין לי משהו יוצא דופן, אז לא היה, זה לא מהפתולוגיה, אבל כן, כמו, פשוט זה חלק מהחיים, מיניות, יחסים, אז ברגע שלי פעם נשבר הלב, רציתי להבין מה בעצם קורה פה. למה אם נשבר לי הלב, פתאום אני כאילו חולה. לא נדבקתי בשום חיידק, בשום וירוס. איך הקשר הזה עובד? וזה היה טריגר די ראשוני שהביא אותי ככה להיכנס לתחום הזה. וככל שאני נכנס לתחום, אני רק מגלה כמה הוא יותר ויותר מרתק, וכמה יש עוד ועוד ללמוד. ואתה צודק לגמרי שיש מעט מאוד מדענים שעוסקים בזה. כתחום, חקר המוח של המיניות, כתחום בתוך מדעי המוח, לא ממש קיים. כשסטודנטים שלומדים חקר המוח, אין קורס כזה, אין ספר לימוד אפילו. יש חוקרים, יש חוקרים גם בארץ, שחוקרים דברים שקשורים למיניות, יש מישהי בוויצמן שחוקרת בתולעים, ובבר אילן בזבובים, באוניברסיטת חיפה יש מישהי שחוקרת בבני אדם, אבל כולם חוקרים אספקטים מאוד מסוימים של מיניות, גם ברייכמן יש את פרופסור גורית, יש, ויש כמה וכמה אנשים שחוקרים מיניות, אבל הסינתזה שאני עושה בין כל התחומים הביולוגיים של מיניות, אם זה תשוקה, אם זה יחסים והיקשרות, אם זה כאב, היחסי מין עצמם, והפסיכולוגיה, זה ייחודי מאוד גם בעולם, עד כמה שאני יודע.
וואו. זאת אומרת שאנחנו יכולנו לעשות כאן כמה פרקים בעצם, על הצד הרגשי, על צד של יחסים, קשרות וכדומה, אז אנחנו ננסה ככה לגעת ב... מה שמרתק את המאזינים שלנו, שאתה יודע, הם לא חוקרים והם לא מטפלים, וכמו שאתה אומר, יש קשיים, יש בעיות תפקוד, יש דברים שאני יודע שצריכים להיות ולא קוראים לי, או קוראים לי והגוף כבר מתפקד אחרת, אז בוא נלך למקום הזה, ואולי נתחיל לנושא של עוררות, מהי עוררות בכלל? עוררות, תשוקה, חשק, זה מאוד מבלבל כל המושגים האלה.
כן, אז באמת יש שוני בין עוררות לתשוקה. עוררות, arousal באנגלית, הכוונה היא לביטוי הגופני, אם אצל נשים נגיד רטיבות בנרתיק, אצל גברים זקפה, אבל אין קשר בין התגובה הגופנית לתשוקה. תשוקה זה יותר ברמת המוח, ברמת ההרגשה המודעת, אני חרמן בעברית נקייה, וזה לא קשור אחד לשני. אפשר למשל לראות שאפשר להראות לנשים סרטי פורנו של מגדרים שבכלל לא, שהן לא נמשכות אליהם. נגיד אישה סטרייטית שרואה סרט פורנו של שתי נשים לסביות, ומוצאים אצלה עוררות, כלומר יש רטיבות בנרתיק, היא אומרת הסרט הזה לא עושה לי את זה, אבל כן מוצאים רטיבות. אז הרבה שנים חשבו, בלבלו בין שני המושגים האלה, ואמרו, היא לא יודעת, אבל בעצם היא כן נמשכת לנשים. ומתוך זה צמח מיתוס מאוד נפוץ, שנשים הן יותר פלואידיות מבחינה מינית, כי זה חזר שוב ושוב, שראו שנשים, לא אצל גברים, אבל אצל נשים, שיש תגובה גופנית בכל מקרה, בלי קשר למה שהיא אומרת. היום אומרים, לא, זה לא שהיא לא יודעת, אלא פשוט זה מערכת הגנה. כלומר, אישה בסיטואציה מינית, יש סיכוי שהיא תאנס, אז הטבע עשה שתהיה עוררות גופנית, שלא קשורה לעוררות בראש, עוררות גופנית, כלומר רטיבות בנרתיק, כדי שלפחות היא לא תיפצע, או תיפצע פחות, אז כן, אז זה לא קשור בכלל, אז צריך להבדיל בין שני הדברים האלה. בנוסף אפשר לראות גם באונס, שאנשים מקבלים תגובות גופניות, אם אתה גבר שנאנס, אתה יכול שתהיה לך זקפה, אתה יכול גם לשפוך, או אישה שמקבלת קיבוצים בנרתיק, ואומרת, הייתה לי אורגזמה, וכל הקורבנות האלה, הם פתאום בעוד יותר מצוקה, כי פתאום הם לא מבינים מה קרה להם, הגוף שלהם
בגד בהם. כן.
זה נורא, וכל זה נובע מאי הבנה, שזה שני דברים שונים לגמרי, העוררות הגופנית, התגובה הגופנית יכולה להיות מנותקת לגמרי מהרצון שלנו, מהעונג שלנו, בדרך כלל שתי החוויות האלה הולכות ביחד, אבל זה לא חייב להיות. ובמקרה קיצון רואים את זה, שזה שני דברים שונים. אז התשוקה, אז העוררות זה תגובה הגופנית. התשוקה זה הרצון לסקס, הרצון. כן. עכשיו גם פה צריך להבדיל בין שני דברים, יש לנו את מערכת הרצון, נגיד אני יכול לרצות סקס, אבל לא תהיה לי תשוקה. כלומר, נגיד, עוד פעם, וזה הבעיה המינית הכי נפוצה אצל נשים, והן אומרות, אני הייתי רוצה, זה אפילו נורא חסר לי, פעם זה היה מנוע של החיים שלי, זה היה מאוד מרכזי, וזה נתן לי אנרגיה, וזה חסר לי עכשיו, אבל אז כמה שהיא רוצה, היא פשוט, אין את התשוקה, זה פשוט לא קורה, היא כאילו, היא מרגישה okay. כאילו שהיא יונסת את עצמה, אם היא צריכה עכשיו להיכנס למיניות, היא בראש היא רוצה, אבל, זה, אבל אין את התשוקה, אין את הלהט המיני.
אז זה מביא אותנו לשאלה, אנחנו יודעים, לא כולם, אבל הרבה מהשומעים אותנו, זה אנשים שחיים בזוגיות ארוכת טווח, שבהתחלה הייתה גם תשוקה וגם רצון, ולאט לאט יש איזה גרף שיורד, כי החיים ככה לוקחים אותם למקום אחר. איך חוקר במדעי המוח מסביר את זה ויודע לענות לאנשים לאן הולכת התשוקה, ובעיקר אולי מה אפשר כן לעשות כדי להחזיר אותה?
כן, יש כמה דברים. המובן מאליו, שהוא עצמו מובן מאליו, זה המובן מאליו. אז אנחנו בהתחלה הפרטנר הוא נראה משהו וואו, שאני צריך אותו כדי להיות בן אדם שלם, אני צריך אותו כדי שיהיה לי טוב, והוא מושלם או היא מושלמת, ועם הזמן מכירים, מגלים את החסרונות, ואם אבל עדיין הקשר נוצר ומתחברים, וזה קשר ארוך טווח, אז עם הזמן לוקחים את השני כמובן מאליו, זה כבר ברור שהוא איתי, זה כבר ברור שהוא כאן, אז כבר לא צריך להשקיע, כבר מאבדים את המוטיבציה, את החידוש.
ואז מה קורה במוח?
עכשיו, כן, עכשיו יש לזה שני, עוד משהו שרציתי להגיד פה, זה תיאוריה של גורית בירנבאום מרייכמן, שהיא אומרת שבעצם אנחנו בוחרים לנו את הפרטנר, את הפרטנרים שלנו, אנחנו בוחרים אנשים שאנחנו מאמינים שהם יהיו דמויות התמיכה שלנו, שהם יהיו אנשים שיעזרו לנו כשאנחנו בסטרס, כשאנחנו במצוקה. כל אחד עם העולם הפנימי שלו יחליט מי יעזור לו. זה מתחיל בעצם בילדות, כשאנחנו תינוקות, ההורים שלנו זה דמויות התמיכה, ואחר כך הפרטנרים הרומנטיים שלנו. אז בהתחלה אנחנו רואים, אני רואה מישהי ואני אומר, כאילו אני לא, זה לא במודעות, אבל יש לי הרגשה שהיא תהיה לי בול, מה שאני צריך. ואז התשוקה בסי, כי אין לי שום דבר שסותר את האמונה שלי, אני לא מכיר אותה עדיין. אז אמונה וזהו, כאילו יש לי 100% בזה. עם הזמן אני מתחיל להכיר, ויש חסרונות שאני רואה, ועכשיו היא כבר 70% מתאימה להיות דמות התמיכה שלי. אז התשוקה גם יורדת. אבל הרעיון הוא שכל עוד שאני מאמין, איפשהו בפנים, אני מאמין שהיא בכל זאת מתאימה לי כדמות תמיכה, היא תהיה איתי בזמן מצוקה, היא תעזור לי, היא תיתן לי ביטחון, כל עוד שהאמונה הזאת קיימת, התשוקה גם אם היא לא באה לידי ביטוי, קיימת איפשהו מאחורה, והתשוקה תופיע בזוגיות ארוכת טווח, אחרי שיש משבר, התשוקה כל הזמן משמרת ויוצרת את הקשר הזוגי, אז כאן הוא כבר נוצר, אבל היא משמרת, אז אם יש בעיה, התשוקה תופיע כדי לשמר, אז אני לא מציע לריב כדי להתחבר מחדש, זה יכול להסביר את המייקאפ סקס, אבל זה לא הפתרון, אבל זה עוזר להסביר. עכשיו, מה שעוד דבר שעולה מפה, הזכרתי, לא סתם הזכרתי את זה שדמויות התמיכה שלנו בהתחלה זה ההורים, עם ההורים אנחנו, יש לנו סינכרון, התינוקות מסונכרנים עם ההורים, גם ברמת ההורמונים אפילו, אפשר לראות את זה, שיש סינכרון, גם אנחנו יודעים מהתנהגות, שאנחנו נגד המבוגרים, מתחילים לדבר בשפה של ילדים, לפעמים לאמץ מין מנח גוף של ילדים, אנחנו מחכים אחד את השני, הם מחכים אותנו, אנחנו אותם, יש סינכרון, וסינכרון זה משהו, שיש המון דברים שתומכים בזה, שסינכרון מחבר גם בני זוג, אז זה משהו שנגיד זוגות יכולים לעשות, לסנכרן אחד את השני, לסנכרן את עצמם אחד עם השני. הדבר הבא שיכול להחזיר זוגות, זה בעצם הפטנט של הטבע, זה הגעגוע. כלומר, הטבע יצר אותנו בני אדם כיצור שיוצר קשר זוגי. כלומר, זה משהו שהוא יוצא דופן בטבע. 95% מהיונקים, אחרי הסקס, כל אחד הולך לדרכו. בני אדם, הם שייכים ל5% מהיונקים, שיוצרים קשר ארוך טווח, לא משנה אם הוא מונוגמי, לא מונוגמי, אבל יוצרים קשר. אז לטבע היה כמה דברים שהוא עשה כדי שניצור קשר, שגורמים לקשר, הדברים הנעימים, אבל יש גם את המקל, שהמקל זה הגעגוע. אז, והגעגוע הזה זה משהו מאוד חזק, אחרי שאנחנו מתרגלים לבן אדם, מאוד קשה להיפרד ממנו. אנחנו, גם אם יש קשר רעיל שהוא לא טוב, אנחנו רוצים להיפרד, ואנחנו אומרים בראש, זה לא טוב לנו, כשנפרדים זה נורא נורא קשה, ולא סתם, הטבע עשה אותנו כשנחזור. אז זה גם יכול.
כל מה שאתה מתאר, שלאדם הרגיל, האידיוט, אני לא אוהבת להגיד את זה, אתם זה נתקע לי.
האם מתחלף הגבר.
כן, לא מסתדר לי. מבין את זה באינטואיציה שלו, ואתה אומר, אנחנו רואים את זה במוח. מה אתם רואים במוח? איזה מערכות מלמדות אתכם את מה שאמרת?
כן. מה יש שם? אז באמת בשנות ה-90 היה מהפכה גדולה בחקר המוח עם ההמצאה של FMRI, מכשיר להדמיית פעילות מוחית, ושאפשר באמת לראות איזה אזורים במוח נדלקים כשעושים איזה שהם דברים. ומאז באמת בציבור השתרש העניין של כאילו איזה אזורים עושים מה. זה חלק, זה באמת חשוב, אבל יש עוד המון מזה. זאת אומרת, קודם כל, יש לנו היום אפשרויות גם לעבור בתחום הזה לסיבתיות, לא רק לראות איזה אזורים עושים מה, אלא גם לראות האם האזור הזה שפעיל בזמן מסוים, אחראי יוצר את מה שאנחנו מסתכלים עליו, האם כשאין את האזור הזה זה לא יקרה, האם נפעיל אותו זה פתאום יקרה, וזה העידן החדש שלנו היום בחקר המוח, זה דברים שאפשר לעשות אותם בבעלי חיים, אנחנו לא עושים אותם בבני אדם, והדברים מטורפים, זה באמת אפשר לגרום לתשוקה מתפרצת בלחיצת כפתור, אפשר להחזיר זיכרונות, יש המון דברים שאפשר לעשות.
נכון, מה, אנחנו נגיע למקום למשל שברבות הימים אנחנו נרצה תשוקה וניקח כדור כחול או כדור אדום או בורד או לא משנה הצבע?
אז יכול להיות, יכול להיות. זה נקרא, כן, הגלולה הברודה, יש מרוץ אחריה. כמו שאמרתי, באמת, הבעיות בתשוקה זה הבעיה המינית הכי נפוצה אצל נשים, אז יש פה כסף. מצד שני, יש גם המון התנגדות לטיפול בבעיית תשוקה, בעזרת תרופה, כדור, כאילו... זה קצת מזכיר את הסרט מציצים, שיש את אורי זוהר שאומר לך, שאומר שם לאישה, יבוא לך, יבוא לך, כאילו היא לא רוצה סקסי טוב, הוא אומר לך, יבוא לך. סצנה נוראית. אז כן, אז פשוט בצורה יותר מתוחכמת, הוא פשוט ייתן לה כדור ויגיד לה, טוב, תבואי עוד שעה. לא, לא זאת הכוונה. זה ניצול לרעה של הגלולה הברודה, זאת אומרת, להשתמש בגלולה כזאת, בתור מעקף, ליחסים בין אישיים, כאילו, כדי לפתור בעיות שקיימות בדינמיקה הזוגית, בעיות במיניות, באמונות, בכל מיני דברים אחרים שגורמים לתופעה. אז זה לא אמור להיות פתרון בלבדי, אבל זה בהחלט יכול לסייע. כמו בדיכאון, יש לנו כדורים נגד דיכאון, והם הכי טובים כשעושים אותם בשילוב עם פסיכותרפיה. אז גם פה, אם למישהו או מישהי, יש איזשהו דפוס, הרבה פעמים יותר קל לשנות את זה כשלוקחים כדור, ובנוסף יש טיפול, ואז לדברים יש יותר אפשרות להיטמע במערכת ולהחזיק מעמד לזמן ארוך. אז יש כבר טיפולים להעלאת תשוקה, טיפולים תרופתיים, יש שתי תרופות שונות, נוכל לדבר עליהן אם תרצו.
על תרופות לא, אבל כן זה היה מעניין שהמוח היום לא רק ממפים, אם יש תשוקה או לא, או חשק, אלא גם מה גורם לזה, שמקודם הבאת את ההתרחקות, את הגעגוע וכדומה.
אחד דברים שמסקרנים אותי, אני רק רוצה לקחת את זה טיפה קדימה, אם זה בסדר. אנחנו באים מעולם של טנטרה ומגע, וחלק מהטיפולים שאנחנו עושים, זה לתרגל את האנשים בבית שלהם, לא אצלנו, אבל בנושאים של מגעים בין בני זוג. אם אנחנו אומרים, עם המחקרים החדשים האלה של המוח, יש חיזוק לזה, יש, איך אתה רואה את הקשר בין מגע ובפעילות המוחית?
כן, אז מבחינת חיזוק קשר?
כן. חיזוק קשר, תשוקה, אני יכול לקחת את זה למקומות שלי.
אנחנו מוצאים שככל שבאמת מתרגלים מגעים שונים, כולל מבט בעיניים, כולל חיוך, אז באמת התשוקה והקרבה מתחדשים. מתחדשים ונולדים מחדש.
כן. אז ככה, אין לזה ממש תשובה שאני יכול להסביר בדיוק מה שעכשיו תיארת להסביר בצורה מדעית ממש וזה. יש שני דברים שככה עלו לי בראש, אפילו יש כמה דברים. קודם כל מגע, יש מגע נעים, כאילו לא כל מגע הוא מגע נעים, יכול להיות מגע מגרד, מגע שורט, כל מיני דברים, אבל מגע נעים. מתברר שיש לנו מסלול עצבי מיוחד למגע נעים, שזה כבר, זה תאי עצב שכל המטרה שלהם בחיים, זה, הם מופעלים כשמישהו מלטף אותנו. זה צריך להיות מישהו, זה צריך להיות בטמפרטורת חום גוף. זה מה שמפעיל אותם. והמהירות ההפעלה, שבני אדם מרגישים אותה כנעים, זה המהירות שמפעילה את התאים האלה הכי טוב, זה בין 1 ל-10 סנטימטר לשנייה, ומתוך זה, מה שאנשים תופסים כמגע אירוטי, זה 1 סנטימטר לשנייה. אז קודם כל בפרקטי, מי שאומרים לו יותר לאט, והוא אומר, אבל זה כבר לאט, אז 1 סנטימטר לשנייה. זה המספר.
יו, זה מדהים הנתון הזה שאתה אומר, כן.
כן, אריאל תמיד אומר, כמה שאתה עושה לאט, עוד יותר לאט.
וגם מעניין שכשנוגעים באנשים במהירויות נמוכות, משנים רק את המהירות, לא משנים את העוצמה, אבל אנשים חושבים שכשמגבירים את המהירות, מגבירים את העוצמה, למרות שזה אותה עוצמה, אז גם יותר חלש, זה יכול להיות בעצם יותר לאט. אז זה דבר אחד. דבר שני, מגע משחרר בראש, במוח, אנדורפינים, שזה חומרים שגורמים לנו לעונג. זה כמו אופיום. באופיום יש את החומר מורפין, אז למוח יש חומר דומה למורפין, שנקרא, הרבה חומרים שדומים למורפין, שקוראים להם כמשפחה אנדורפינים. אז מגע נעים, מגע אירוטי, מעלה את האנדורפינים. עכשיו, דברים שמעלים אנדורפינים, גם, זה קשור גם לשאלה הקודמת של קשר זוגי, אז דברים שמעלים אנדורפינים, גורמים לנו לעונג, ומגבשים, גורמים לקשר. עכשיו, לא רק מגע, כאילו, מגע אנחנו יכולים לגעת במי שקרוב אלינו פיזית, אבל אם אנחנו רוצים לסנחרן שבט שלם, אנחנו כבר לא יכולים לגעת בכולם. אבל אז יש לנו את הפטנט של צחוק ושל מוזיקה ושירים ודברים כאלה, שגם הם מעלים את האנדורפינים, ואז הם מאפשרים לנו לסנחרן את כל אם זה מוזיקה, אז היא מסנחנת את כל השבט, אם זה צחוק הוא מדבק, וגם כן מסנחנת את כולם. וכל הדברים האלה, גם צחוק וגם מוזיקה, הזכרתי אותם, כי גם הם מעלים את האנדורפינים. אז זה גם עוזר פה. עכשיו, עוד משהו שהזכרת במה שאתם מלמדים, בטנטרה, של להסתכל בעיניים, לחייך, להיות פה ועכשיו, כאילו, נכון? לא לרוץ לאיזושהי מטרה, נכון? פשוט להסתכל, להיות אחד עם השני. אז זה עוד קונספט שבאמת, שהוא מאוד טנטרי, והוא גם מאוד מתחבר לדברים שאני מלמד. יש משהו שנראה כזה בהתחלה נורא אינטואיטיבית, והוא לא נכון, כשאנחנו רוצים משהו, אנחנו רוצים דברים שאנחנו נהנים מהם. זאת אומרת, אם אני עושה משהו, אז כנראה אני נהנה ממנו. ואנחנו בדרך כלל רואים את, או שהוא גורם לי שלא יכאב לי, או משהו כזה. אבל לא נראה לנו שאנחנו נרצה משהו פשוט כדי לרצות. כאילו, אם אנחנו רוצים משהו, אז צריכה להיות סיבה. וזה לא ככה. זה בעצם שתי מערכות שונות, עוד פעם. יש את המערכת של הרצון, והמערכת של העונג. זה דברים שונים. אז, ומה המערכת החזקה שלנו? תגידו לי אתם. לא, זהו, זה אם אתם כשאתם עושים טנטרה, אבל רוב האנשים
להגיע לאורגזמה, להגיע להישג, להגיע לאיזה משהו טופ.
המערכת החזקה שלנו זה לרצות, אנחנו בעיקר בנויים לרצות. אז בדיפולט אנחנו בלרצות, וכדי להיות בעונג אנחנו אנחנו צריכים לעשות איזשהו סוויץ' וכאילו ממש במודעות, להתרכז יותר בעונג, בלהיות, בכאן ועכשיו.
זה מחזק בכלל את כל התפיסה החדשה היום של המיינדפולנס, נכון? זאת אומרת, כל הנושא הזה של להיות בכאן ועכשיו, כי דלי למה אני יודע, יש ספר מאוד מעניין, אני כרגע אפילו לא זוכר את שמו, שהוא עשה קונגרס מאוד גדול עם מחקרי מוח, והוא קורא כל הזמן לחקור ולחקור ולחקור את כל התפיסה של המיינדפולנס, של הבודהיסטיות בכלל. אני לא יודע, אולי זה גם קשור להיות בכאן ועכשיו, כמו שאתה אומר, גם בצד המיני של העניין.
כן, קודם כל דלי למה באמת אישיות ענקית, ויש לו באמת הרבה עניין בחקר המוח, באחת הפעמים הוא גם אמר שאם בחקר המוח, ובכלל במדע, יראו שמשהו שהוא מאמין בו, הוא עובד אחרת ממה שהוא חשב, הוא ישנה את דעתו, הוא ישנה את האמונתו. הוא באמת, ובכלל כל התורה הבודהיסטית, לפחות בנוסח המערבי שלה, היא מאוד לוגית וסוג של פסיכולוגיה. אבל רציתי להגיד משהו אחר, כן, על מיינדפולנס. אז באמת זה קשור יותר למחקרי עושר, כאילו עושר באלף. אז באמת רואים, יש גם כן מחקר מאוד מפורסם שהיה בסיינס, עיתון מדעי מהטובים שיש, ב-2010, שנקרא A Wandering Mind is an Unhappy Mind, כלומר מוח שנודד במחשבות הוא מוח עצוב. אז הרעיון הוא שהיכולת שיש לנו להאמין האנושי, לא להיות כאן ועכשיו, לחשוב על דברים שיהיו בעתיד, ולדמיין אותם ולתכנן אותם, להיזכר בדברים שהיו בעבר ולהפיק מהם מסקנות, זה יכולת מדהימה שמאפשרת לנו את כל הציוויליזציה, אבל היא מאוד חדשה באבולוציה, היא מלאה בבאגים, ויש לה חיסרון שכשאנחנו נודדים במחשבות, אנחנו בדרך כלל מגיעים למקומות יותר עצובים. אנחנו לא נדדים במחשבות ונהיים יותר שמחים. אנחנו או נשארים באותו מקום, או שאנחנו נהיים יותר עצובים. והפתרון לפי זה הוא, שאם ננדוד פחות במחשבות, אז נהיה יותר מאושרים. וזה מסביר באמת את הטכניקה של המיינדפולנס, של להישאר כאן ועכשיו, או לפחות לשלוט בזה. אנחנו לא היינו רוצים להיות כל הזמן בהווה. זה עונש כן. נוראי. זה כמו בסרט מומנטו. אבל אנחנו רוצים אולי לשנות את הבאלנס, כן.
בעצם זה מתחבר למקום של להיות נהנתן או סקרן או מדייק או מתאר את מה שיש, מדייק אולי פחות, אבל מתאר את מה שיש לי כרגע. זה גורם לי שאתה אומר לשמחה, לאיזושהי תחושה של שביעות רצון, ואז המערכות, מה קורה להם? מה קורה שם?
כן, יש מערכת מבחינת המוח, אז יש באמת מערכת שקוראים לה מערכת הדיפולט, כלומר מערכת ברירת המחדל, שאם אנחנו לא עושים כלום, אנחנו נודדים במחשבות, המערכת הזאת פועלת. אין מצב שהמוח מחובה, אין דבר כזה, הוא כל הזמן עובד ועובד הרבה.
דיפולט הזה קצת נעלמת לנו.
הנה, לא שמעו אותי?
הנה, המערכת הייתה הדיפולט פשוט.
דיברנו על הדיפולט.
אז מאיפה?
מערכת דיפולט.
אוקיי, אז יש לנו במוח את מערכת הדיפולט, מערכת ברירת המחדל, שכשאנחנו לא עושים כלום, לא מרוכזים בשום משימה, אנחנו סתם נודדים לנו במחשבות, ככה בסטלבט. המערכת הזו, זה המערכת במוח שפעילה, אזורים מסוימים במוח פעילים בזמן הזה. המוח, למרות שאנחנו כאילו במנוחה, המוח לא במנוחה, הוא אף פעם לא במנוחה, אין דבר כזה. זה, אי אפשר לחבוט אותו. אז יש אזורים מאוד מסוימים, שתמיד יהיו פעילים כשאנשים לא עושים כלום, כשהם נודדים להם במחשבות. אז קוראים למערכת הזאת, מערכת ברירת המחדל, מערכת הדיפולט, כי זה קורה, זה הדיפולט שלנו. שם אנחנו נמצאים כשאנחנו לא עושים כלום. ומתברר שכשאנשים בדיפולט, כמו שאמרתי קודם, אז הם פחות מאושרים. גם רואים קשר בין סימפטומים של ADHD לפעילות של המערכת הזאת. כלומר, אנשים שהם ככה לא פה, אלא כל הזמן קופצים להם לדברים, אז יש יותר פעילות. וככל שהסימפטומים יורדים, גם הפעילות יורדת. ולמעשה, בכל פעילות שאנחנו עושים, המערכת הזאת כל הזמן נכנסת ויוצאת. כלומר, ב-50% מהזמן, ב-50% מהזמן, מערכת הדיפולט תבוא לידי פעולה, כלומר, אנחנו נהיה אי שם. הפעילות, מכל הפעילויות שאנשים עושים, הפעילות שהכי פחות נודדים במחשבות, כמובן, יחסי מין. גם ביחסי מין אנשים נודדים במחשבות. הם לא כל הזמן שקועים, אבל יחסית, הכי פחות מכל השאר.
יפה. אז אנחנו רוצים ממקום כזה טוב של העונג במיניות. בוא נדבר קצת ברשותך על הקשיים במיניות. איך מדעי המוח נוגעים בנושא של בעיות?
נשים דיברנו, אז אני...
לא, יש גם לנשים בעיות, אתה נורגזמה וכאלה, אבל בוא, ניגע קצת בגברים ברשותך. בעיות של אי זקפה, או שפיכה מהירה, או שפיכה איטית. מה אנחנו יכולים ללמוד עם מדעי המוח, ולאן הכיוון הולך לשם במקומות האלה, שאנחנו יודעים שזו תופעה מאוד רחבה, ואנשים סובלים מזה, זה פחות נושאים שהם מדוברים, אבל אנחנו יודעים שהרבה כאב יש בנושאים האלה. אז איך אתה רואה את זה?
קודם כל, לגמרי, יש המון סבל מהדברים האלה, כי מיניות היא דבר מאוד חשוב לחיים, ולא מדובר, אז אנשים סובלים ואין להם עם לדבר, זה רק מעלה עוד יותר את הסבל. זה גם הקשה על הפתרונות הרפואיים, כשבאו ל-FDA עם כדור למניעת שפיכה מוקדמת, בהתחלה לא ישרו את הטיפול לשימוש, את הכדור הזה לשימוש, כי אמרו, זה לא בעיה רפואית. יש גברים ששופכים מהר, יש גברים ששופכים לאט, כמו שיש אנשים גבוהים ויש אנשים נמוכים. אין פה בעיה רפואית שדורשת התערבות. ורק אחרי קמפיין שבאו ואמרו, תראו, הגברים ממש סובלים מזה, וזה קריטי לחיים, בסופו של דבר השתכנעו ונתנו לזה אישור. אבל זה לא היה קל. זה גם מראה שחברות התרופות לא שולטות ב-FDA. אז כן, אז יש, אז קודם כל זה בעיות קשות, בהחלט שמשפיעות על, על, על מצב הרוח של האנשים, על הרווחה של האנשים, וחשוב לטפל בהן. אני חושב שקודם כל אנחנו רוצים להבין את חקר המוח של המיניות, כי זאת מערכת ההפעלה שלנו, ופשוט דיברנו קודם על סקרנות, קודם כל בגלל סקרנות, זה כיף לדעת, זה כיף להכיר את זה, וצריך לתת לזה קרדיט, לא נותנים מספיק קרדיט לסקרנות. אז אני בכוונה מדגיש את זה כאן, כמו שבתנ"ך אומרים לדעת אישה, לדעת, לא לעשות, לדעת, יש הרבה עונג בלדעת, אז קודם כל אנחנו רוצים לדעת. עכשיו על הבעיות, כי תמיד אחר כך אומרים לי, אוקיי, אז מה אתם, אנשים, אני עונה להם על סקרנות, הם באים עם 100 שאלות, אני עונה להם, ואז הם אומרים, אוקיי, אבל מה אנחנו עושים עם זה? אני אומר, אבל אתם רציתם לדעת, כי הייתם סקרנים, לא כי זה, אוקיי. אבל מה עושים עם זה? אז מה שעושים עם הדברים, אחרי שאנחנו מבינים איך המוח עובד, אז התרגום של זה הוא תמיד לתרופות. זה מה שעושים, לתקן בעיות. ואז אנשים אומרים, לא, אבל זה רפואי מדי. רצינו לשמוע אותך מדבר על סקס, וחשבנו שזה יהיה מעורר. אתה מדבר איתנו על תרופות, אני מרגיש כאילו אני בבית מרקחת.
נעים עצובים.
מה?
נעים עצובים, מה עכשיו תרופות?
כן, כמה, ממתי בית מרקחת זה סקסי? אז כן, אבל בכל זאת, אז נחזור לכאבים. אז הזכרת בעיות זקפה, שפיכה מוקדמת, שפיכה מאוחרת. באמת שלושת הבעיות של גברים. אז בעיות זקפה, אנחנו כולנו מכירים את הפתרון. יש כדורים שהם היו בלוקבאסטר של מבחינת מחירות. זה הכדורים האלה, הוויאגרה, זה לא עובד על המוח, זה ברמת איבר המין.
שגלה בכלל בטעות.
נכון, נכון. למעשה, פייזר רצו לפתח תרופה למיגרנה, וכתוצאת לוואי הם ראו שזה גורם לזקפה, ולמיגרנה זה לא כל כך עזר. אבל אז הם קצת שכנוע, הם לא כל כך מהר הלכו לשווק תרופה לתרופת מין, כאילו, אוי ואבוי, אבל הם היו צריכים קצת שכנוע, בסופו של דבר, הם עשו את זה, וזה הכניס 400 מיליון דולר ברבעון הראשון, וזה כבר שכנע את חברות התרופות שיש פה שוק, והוויאגרה היא עובדת על תאי השריר, הפעילות של הוויאגרה היא מעכבת איזשהו אנזים בתאי השריר, שעוטפים את כלי הדם, מה שקורה, שבתוך תאי השריר יש כל הזמן שיווי משקל בין קיבוץ להתרפות. כן? יש דברים שגורמים לשריר להתרפות, ויש דברים שגורמים לו להתכווץ. כל הזמן שניהם עובדים. השאלה לאיפה השיווי משקל נוטה. זה לא 0 או 100, זה נגיד 70, 80. אז גירוי מיני גורם להטות את שיווי משקל לכיוון של ההרפיה של השריר, ואז זורם יותר דם בכלי הדם, ויש זקפה. הוויאגרה מבטלת את התהליך ההפוך, את מה שמחזיר את השיווי משקל לצד השני. היא כאילו מבטלת את התהליך בתוך תאי השריר שמקווץ אותם חזרה. ואז כשיש גירוי מיני, אז הוא גורם להתרפות, אין את מה שגורם לקיבוץ, אז יהיה לנו התרפות. ובגלל זה ויאגרה עובדת רק כשיש גירוי מיני, זה הגדולה שלה, תרתי משמע. כשאין גירוי מיני, אז אין לכאן, והוויאגרה ביטלה את הצד השני, אבל כלום לא קורה. אבל כשמבטלים, אז זה הפתרון. יש גם חברה ישראלית היום, חברה חדשה שיצאה עם פתרון חדש לגמרי לבעיות זקפה. זה עדיין משהו חדש, אני מקווה שזה יצליח. זה חדש ממש, בין שנה נראה לי. זה עם מנגנון פעולה אחר לגמרי, זה בא לתקן את הרקמה. אם הם צודקים, זה יהיה מהפכה. אני עוד לא יודע איך זה עובד. זה בכל מקרה נקרא ורטיקה, וזה פתרון אחר. שונה לגמרי מה...
זה על בעיות של שפיכה מוקדמת, למשל, שבעיה גדולה מאוד אצל הרבה מאוד.
נכון, נכון. אז פה באמת צריך להסביר איך קורית השפיכה. יש לזה אפשר להסתכל על זה בשני מקומות, זאת אומרת, באיבר המין, בין איבר המין לחוט השדרה, ומעל חוט השדרה, כלומר, המוח. אז בעצם זה משהו שקשור למערכת האוטונומית, כלומר, שפיכה, שזה הבעיה המינית הכי נפוצה אצל גברים, שפיכה, זקפה, זה הכל דברים שאני לא יכול לשלוט עליהם, לא יכול להגיד לגוף שלי, עכשיו תעשה זקפה, או עכשיו תזיע, זה קורה אוטונומי. אז אנחנו צריכים להבין איך עובדת המערכת האוטונומית, ומה מפקח על המערכת האוטונומית, ואז לראות איך אפשר לתרגם את הידע הזה לטיפול. אז נתחיל מהטיפול הקיים, כלומר, אמרתי, יש טיפול, יש כדורים. אז הכדורים למניעת שפיכה מוקדמת עובדים ברמת המוח, לא ברמת חוט השדרה ולא ברמת איבר המין. הם מורידים בעצם הם מעלים את הברקס על הפעילות המינית. אותו מרכז שגורם לתשוקה, הוא גם גורם לפעילות מינית זכרית, אם זה זקפה ואם זה שפיכה. והכדורים בעצם מורידים את הברקס על המרכז הזה. בדרך כלל יש חומר בשם סרוטונין, חומר מאוד ידוע, כל התרופות האנטי-דיכאוניות, או הרבה מהתרופות האנטי-דיכאוניות עובדות על ידי זה שהן מעלות סרוטונין. המנגנון הפעולה לא בדיוק ידוע, אבל מה שכן, תופעת לוואי מאוד נפוצה של התרופות האנטי-דיכאוניות מהמשפחה הזאת, היא בעיות בתפקוד מיני, קושי להגיע לאורגזמה, קושי להגיע לזקפה, כל הדברים האלה. או קושי לגמור. אז פה הופכים את הבאג לפיצ'ר, ואומרים, אוקיי, אז עכשיו, אם התרופות האנטי-דיכאוניות מעלות את הסרוטונין, ויש לנו תופעת לוואי לא רצויה של יותר מדי ברקס, אז עכשיו נשתמש בזה ונעשה משהו שמעלה לנו את הסרוטונין לזמן קצר, כשאתה רוצה, וזה ישים את הברקס על המערכת מלמעלה ברמת המוח, וזה הרעיון, זה התרופות האלה.
יעריך את הזמן בעצם של הזקפה לפני שפיכה.
אבל רק נתן נכון. איזה הרת הזרה, רק אצל רופאים ופסיכיאטרים, ולא, כי יש מודעות באינטרנט מכאן בדודה החדשה, ואנחנו ממש ממש לא בעד הפתרונות הזויים הללו. תראה, הזמן ממהר, ויש לי תחושה שיש לי עוד כל כך הרבה שאלות לשאול, וכל כך הרבה מידע שאתה יכול לתת לנו.
דיינו שיתחילו להבין את המוח, כן, לדעת אבל, כן, מוח.
כן, מה המילה לדעת.
כן.
אבל לסיום, מה אתה החזון האישי שלך במקום הזה של שילוב מיניות ומדעי המוח? איפה אתה רואה את עצמך אולי עוד 10 שנים, או את המדע בעוד 10 שנים?
כן, לגמרי. החזון שלי להפוך את התחום הזה מתחום שולי והיום התחום הזה שולי בחקר המוח לתחום מרכזי. אני הייתי רוצה שאפילו יקום בארץ מכון לחקר המיניות, ששלב, שיהיה מחקר מולטי-דיסציפלינרי, מפסיכולוגיה וביולוגיה ורפואה. הייתי רוצה שהתחום הזה ייכנס כקורס חובה לתלמידים ברפואה, בביולוגיה, בחקר המוח, בפסיכולוגיה, למטפלים, כל המקצועות האלה, כולם צריכים לדעת את הדברים האלה, והם לא יודעים. אז זה מה שהייתי רוצה, זה בהחלט החזון.
מדהים, 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 וברמת החזון הזה שאנחנו בטח ובטח תומכים ומעודדים אותו, נגיד לך הרבה תודה, תודה על מה שהבאת לנו, על המידע שהבאת, ואנחנו נמשיך לעקוב אחריך ולהקשיב להרבה תוכניות שלך ולמעלה למידע שאתה נותן, זה מוסיף המון המון כוח, גם לעשייה פסיכולוגית ולעשייה, אפילו ברמת הטנטרה, אבל גם לטיפולים הפסיכולוגיים.
גם בקליניקה אנחנו כל כך הרבה פעמים מספרים על חקר המוח, ובוא נכיר את הבסיסי, את החלקים הבסיסיים שלו, ואתה רואה את העיניים נפתחות ואת הלבבות מתקרבים. כי כאילו, גם לך יש מוח וגם לי יש מוח, ובוא נבין. זה לא שאני לא אוהבת אותך, וזה לא, אז זה כבר... ויש לך הרבה עשייה בתחום וידע, זה מצוין.
כן, זה כיף להבין את מערכת ההפעלה המינית. אם עושים מין מוח שכזה בגוגל, מגיעים אליי, אז...
מעולה. אז תודה רבה לך, עמוס, וניפגש בשמחות אחרות. ביי ביי.
להתראות.
התוכנית מוגשת ביוזמת בשביל הזוגיות. טיפול זוגי ומיני. מין, טימיות, בשיח ומגע. קליניקות ברחובות ובתל אביב ובמרחב הווירטואלי. שמעת והרגשת שאת מתחברת? חושב ויודע שיש מה לשפר? אל תחששו להתקשר ולהתייעץ. אנחנו כאן בשבילכם. נוגה ואריאל תמיר, בשביל הזוגיות. 0544-9765-29